ערב טוב, שבוע טוב. התחלות חדשות. נחמן היה מאמין ומאמן גדול. נתת לנו את היכולת ואת הכוח לעשות צעדים חדשים ודברים שאנחנו מקבלים על עצמנו ובוחרים להתקדם בהם. ועוד מעט אני אדבר ממשל התינוק, שהוא מלמד אותנו שמתייחסים אלינו כמו אל תינוק, שאבא משתעשע, אבא באהבתו אותו משתעשע בו בתינוק לצעדיו הראשונים שהוא עושה. כשאנחנו מרגישים, כשהעומד מולנו באמת משתעשע בנו מתוך אהבה, במילה שעשוע יש גם איכות מיוחדת שזה ההפך מכובד. אז כשאנחנו נמצאים באווירה הזאת שמישהו מסתכל עלינו במבט אוהב, והאיכות שהוא מביא איתו זה שעשוע, מה זה עושה לנו לנפש? יש בעצם שלוש אפשרויות. או שהזולת מסתכל עלינו בביקורת, ואז אנחנו נורא בדאגה איך אנחנו נראים לגבי כל פעולה ופעולה שאנחנו עושים. או שהזולת מסתכל עלינו באדישות, שאדיש למה שאנחנו עושים, או שיש שם אהבה ושעשוע. אני רוצה להכיר לכם את המילים מתוך תורה רשעין זין, שרבי נחמן אומר כך: אך הוא כמשל התינוק שמתחיל ללך, שמתחילה אינו יכול להלוך יפה, אך האב, מחמת גודל אהבתו ושעשועיו עם בנו, הוא עושה מפעמי רגליו דרך. כמו שאנו רואים, כשהתינוק עושה איזה דבר קטן או מדבר איזה דיבור, אף שאינו חוכמה כלל, עם כל זה מחמת אהבת האב ושעשועיו מזה, הוא מחבב הדבר ומגדילו ומרחיבו, עושה מזה דבר גדול. ויש לנו פה הזמנה לבחור את העניין החדש, או ההתחלה החדשה, או הצעד הראשון שאנחנו רוצים לעשות בדרכנו הטובה. ומן הסתם שכל אחד בימי חייו עבר כבר חוויה של ביקורת, חוויה של דחייה, חוויה של אדישות. ואנחנו יודעים שהמבט של הזולת עלינו הוא יכול לתת לנו את הכוח צעדינו הטובים, הוא יכול גם להחליש. כשאני מנסה לעשות משהו חדש, דהיינו מיומנות חדשה, תחשבו על בן אדם שנוטה לידיו כלי נגינה פעם ראשונה, איזו התייחסות הוא מייחל לפגוש. האם לצלילים הראשונים והבוסריים שלו ילגו לו, יאמרו לו לא יצא ממך שום דבר, חבל על הכלי, חבל על הזמן שלך, או מיני מילים בסגנון זה. או שיהיה מישהו מולו, נפש קרובה, באהבה, אמר לו, וואו, כך יפה, זה גם כל כך מדהים, שהסכמת לנסות משהו חדש, להוציא צלילים כאלו מיוחדים. ככה זה גם בציור, וככה זה גם בכל מיומנות חדשה. כמה אנחנו מייחלים למבט הזה. אומר רבי נחמן, כמו אב שבאהבתו משתעשע עם ילדו. בשעשוע, שעשוע זה לא לעג, שעשוע זה כלילות מבורכת. צעשוע זה אנרגיה של שמחה, זה אנרגיה של עידוד. לעודד את הילד בצעדיו הראשונים, כמו תינוק שהוא מתחיל ללכת, זה הדוגמה שהוא מביא פה, כמשל התינוק שמתחיל לילך, שבתחילה אינו יכול להלוך יפה. אך האב מחמת גודל אהבתו ושעשועיו עם בנו. מילים הללו כל כך יפות. גודל אהבתו ושעשועיו עם בנו. מה עם האמא? עשיתי לחשוב האם רבי נחמן בדווקא בחר את המשל של אבא ושעשועיו עם בנו. אפשר להגיד שזה באופן כללי הורה, בין אבא בין אמא. רק אפשר לנסות לדייק ולומר, אמא באופן טבעי יש לה את הסבלנות, את הרוח הזה לצעדים הראשונים. האבא הרבה פעמים הוא משדר תכליתיות, או חוסר סבלנות, או מבט גברי כזה שרוצה שהדברים יתקתקו. ופה אצל האב זה יותר חידוש. גודל אהבתו ושעשועיו עם בנו. אני רוצה להקדים לכם את המאוחר, שאם נצליח להיכנס אל המבט הזה של השעשוע, לחוש שאנחנו אהובים, גודל אהבתו, לחוש שמה שאנחנו עושים זה מעלה שעשוע. אני רוצה שאת המילה שעשוע ניקח בהקשר הכי חיובי, הכי מתוק, כי בעברית המודרנית להגיד על משהו משעשע זה לא תמיד בהיבט החיובי לגמרי. רק אצל רבי נחמן השעשוע מופיע גם בליקוטי מורן חלק ב', שהוא מסביר שם את עניין ההתבודדות, מה קורה כשאנחנו לוקחים זמן פרטי ומסיחים את אשר על ליבנו בפני השם יתברך, ואת כל אשר על הלב אנחנו מספרים לו. וגם הוא אומר, טוב לעשות מהתורה תפילה. טוב לעשות מהתורה תפילה, אצל רבי נחמן זה מוטו. דבר מה שאנחנו לומדים זה נקרא תורה. אז לא להשאיר את זה רק כהשכלה, כתובנה, כשכל, אלא להמציא תפילה בשפה שלנו. מה יהיה מקור ההשראה לתפילה האישית, הספונטנית, בשעת ההתבודדות? התורה שלמדנו, זאת אומרת, אני נמצא באיזה שיעור, אני קורא איזה מאמר, שליבי הסכים אליו, שהעניין דיבר עליי. אז אומר רבי נחמן, אל תשאיר את זה רק בזה, אלא גם תבקש על הדבר אודותיו למדת, שהוא יופיע בחייך ביישום מעשי. הרבה פעמים אנחנו לומדים דברים, נמצאים בסדנאות, במיני לימודים שהם נוגעים לחיי המעשה שלנו. אז אצל ימים האלה, למשל, היא דיברה על הבנה, יישום ותוצאה, הבנה, אחרי זה לנסות גם ליישם את זה. אנחנו נכניס את הנקודה של הבנה ותפילה. אנחנו מכירים תפילה במובן של לבקש בריאות, לבקש פרנסה. אבל הוא חידש וחידד את הנקודה של להמציא תפילה אודות היישום של הדברים שלמדנו. לבקש עוד אותם, לספר עוד אותם, לרצות אותם. אז התבודדות. אצל רבי נחמן זה נושא מפורסם, שבן אדם יש לו זמן לתפילה אישית ספונטנית. רק הוא הוסיף עוד פרט, אם בן אדם רוצה למצוא חומר על מה לדבר עם בוראו באותם דקות של תפילה אישית, אז הוא אמר, טוב לעשות מהתורות תפילות. עניין שלמדתם בעת האחרונה, תמציאו אודותיו תפילה. אז הוא אומר כך, ועניין השיחה הזו עולה למקום גבוה מאוד, דהיינו, התבודדות, שזה שיחה אישית של אדם עם בוראו, ובפרט כשעושה מתורה תפילה, עכשיו הסברנו מה זה לעשות מתורה תפילה, זה גם לחבר מוח ולב, כי תורה זה שכל, זה הבנה שכלית רציונלית שלמדתי, ותפילה זה לבקש על זה, מזה נעשה שעשועים גדולים מאוד למעלה. של המשפט הזה פתחתי את הטקסט. מזה, דהיינו כשעושים מתורה תפילה, נעשה שעשועים גדולים מאוד למעלה. אני רוצה לייקר את המילה שעשועים. שעשועים בהקשר המבורך על זה. כי אמרתי, בעברית מודרנית זה יכול להישמע קצת כמו משהו לא כל כך רציני. אז כשאוהבים מישהו, כל פעולה חיובית שהוא עושה, גם אם היא אינה שלמה, גם אם היא ראשונית, באיזו מיומנות חדשה, מה שנותן לנו את הכוח, אם אנחנו זוכים לקבל מבט של אהבה גדולה ושעשוע. וכשאנחנו מפנימים את החוויה הזאת, או מפנימים את ההתבוננות הזו, שיש מי שמאמין בנו, ורואה את ההתחלות החדשות שלנו, אגב, זה יכול להיות בכל תחום. אני נתתי דוגמה של אמנות. באדם שרוצה לשפר את התנהגותו, או להיטיב את דרכיו בתחום מסוים, בתחום זוגי, בתחום מורי, בתחום בריאותי, לשמור על תזונה נכונה. הצעדים הראשונים, הכישלונות, הנפילות, אומר רבי נחמן, גם עליהם יש מי שמביט בגודל האהבה והשעשוע. ואז, גם אם יש לנו נפילה, מה קורה לתינוק כשהוא מנסה להתחיל ללכת והוא נופל? וכשהוא מרים את העיניים והוא רואה מישהו יושב מולו במבט האוהב הזה, אז גם אם הוא תכנן לבכות מהנפילה, פתאום שתנו לו, וואו, איזה יופי, נעמדת ונפלת נהדר. מקווה שהקולות הצלילים הם אותנטיים, כן? בהתאם ליכולת הקליטה שלו. ככה זה גם ההתייחסות אלינו, בתנאי שהלב פתוח להאמין שככה ההתייחסות אלינו. והוא מוסיף, כמו שאנו רואים, כשהתינוק עושה איזה דבר קטן, או מדבר איזה דיבור אף שאינו חוכמה כלל. בעצם רבי נחמן מדבר פה על שלושה דברים. עניין אחד זה תחילת ההליכה. כמו שאנחנו מדמיינים תינוק שרק זחל ועכשיו מתחיל ללכת, קם ונופל. עניין שני, הוא אומר פה ביטוי, כשהתינוק עושה איזה דבר קטן. זה ממש יישום, משהו פיזי, עושה איזה דבר קטן. ודבר שלישי, הוא מדבר איזה דיבור אף שאינו חוכמה כלל. וואו. תרשו לי להתפעל. דבר איזה דיבור אף שאינו חוכמה כלל. אם כל זה מחמת אהבת האב ושעשועיו מזה, אז מה קורה? הוא מחבב הדבר, הוא מגדילו, הוא מרחיבו, ועושה מזה דבר גדול. כביכול לנו אין מה לדאוג איך זה יתפתח. האהבה שאותה נפגוש היא זו שתגדיל את הדבר. עכשיו, מי שינסה להיות בתודעה הזאת, שככה מסתכלים עליו, יש לו גם שיעורי בית. מה השיעורי בית? שאלו שתלויים בנו, אם זה חניכים, אם זה ילדים, אם זה בני זוג, אז לאמץ את אותו מבט שאנחנו מאמינים שאנחנו מקבלים אותו מול ההתנסויות החדשות שלנו, מול ההתחלות החדשות שלנו. זאת אומרת שאנחנו רואים את הזולת עושה צעד קטן, חדש, עושה איזה דבר קטן, או אומר איזה דיבור אב שאינו דבר חוכמה כלל, אז גם אנחנו כלפי הזולת יש את שלושת האפשרויות. או להיות אדישים, או להיות ביקורתיים, או להגדיל הדבר. מצד זה שיש בנו אהבה, אומר, מחבב הדבר, ומגדילו, ומרחיבו, עושה מזה דבר גדול. וההבנה הזאת, הדימוי הזה, יכול לשנות לנו את החיים, ולהעמיד אותנו על רגלינו. להיכנס, בוא נאמר ככה, שאיפה שזה אפשרי לנו, תראו, מנהל מפעל או מנהל בית ספר, שצריך שדברים יתקתקו, לא תמיד יש לנו את המרחב ליישם את ההתנהלות הזו. בזוגיות, בהורות, גם בהוראה לפעמים יש את הסיטואציה שאנחנו יכולים להביא את הסבלנות הזו. וכמה פעמים אנחנו רואים בזוגיות, או בהורות, שלא רק שאנחנו לא משתמשים בייחוד שנאמרה כאן, אלא קורה משהו הפוך, לוקחים דבר גדול שנעשה לנו ומקטינים אותו. מוצאים בו את החיסרון, מצמצמים אותו, מוצאים בו פגמים. ופה אנחנו מוזמנים, אני מוסיף את המילים, איפה שזה מתאים. כי אז זה משחרר אותנו. איפה שזה נראה לנו אפשרי, מתאים ליישם. כשעשו עבורי משהו, והדבר הזה לא שלם, ואני מזהה את הצליל הקפדני שבתוכי, שקם כבר להגיב, וקם להראות את החיסרון, אני מגדיל הדבר, ומחבב הדבר, ומרחיבו. אני יכול לבוא לזה כשאני מאמין שככה מתייחסים אליי, באהבה. אנחנו בדור של קפדנות, אנחנו בדור של אנשים, אין סבלנות, אין יכולת האכלה הולכת ומתמעטת. רבי נחמן מזמין אותנו להתייחס אל הזולת כתינוק. עכשיו, יש אנשים שזה יכול לקומם אותם הדיבור הזה. אני אומר זה גם לזוגות. תתייחסי בהיבט מסוים לבעלך כתינוק. עכשיו, למה זה מקומם? לא צריך להסביר, נכון? איזה מין דיבור? יש היבט שהוא הגבר, הוא המפרנס, הוא המשען שלי, הוא עמוד השדרה, כל המילים הללו נכונות. הגבר, כמו שהמילה הזו נשמעת עם אותיותיה. אבל יש גם היבט מסוים, מימד מסוים בתוכו, בחינה מסוימת של תינוק. בכל אחד מאיתנו. כשזה אני אומר, המילה בחינה, היא אומרת פן מסוים באישיות של הזולה. והפן הזה מבקש את ההסתכלות המכילה שלנו, איפה שזה שייך. ולהסתכל על הזולת כתינוק לא כזלזול, לא כהסרת אחריות, אלא להביא איזושהי איכות מפרגנת מכילה במקום שהזולת זקוק לזה. ובחושים שלנו אנחנו יודעים לאתר את זה. יש את המקום שהוא הגבר, המנהיג, החזק, ויש את המקום, המימד הזה שמבקש את המילה הטובה, כמו לתינוק, רק צריך להאזין לדברים הללו מתוך גמישות ופתיחות מחשבתית. זה יכול גם לקומם. אם רואים את התמונה כולה, יודעים. וכמובן זה נאמר גם מגברים כלפי נשים ומהורים כלפי ילדים. להתייחס אל הזולת כתינוק ברגעים הנדירים שהוא נצרך לזה. שהדבר שהוא כל כך זקוק לו זה פרגון לצעדים הללו שהוא כמו אותו תינוק שעושה את צעדיו הראשונים. ואז אנחנו בעצם, בואו נאמר ככה, אני התחלתי להגיד, אנחנו בעצם הקטעתי את המשפט. מי שרוצה להיות מטפל טוב, אחד מהתנאים ההכרחיים לזה, זה שהוא חווה איכות טובה של טיפול שהוא חווה. זאת אומרת, כל דבר שאני רוצה להעניק הלאה, צריכה להיות לי דוגמה או חוויה שפגשתי את אותה איכות ממישהו מעליי. מי שהיה לו מורה טוב, הוא למד להיות תלמיד טוב, במובן של מורה לחיים ותלמיד לחיים, הוא יוכל אחר כך לבוא ולתת את האיכות הזו לאלו שמתחתיו, בתנאי שהוא חווה את זה כראוי. מי שרוצה להיות מטפל טוב בכל שיטה שהוא לומד, חוץ מאשר למידת המתודה והטכניקה והתרגול, אם הוא חווה טיפול טוב ממישהו מעליו, אז את הערך מוסף הזה אי אפשר לדלג עליו. או הערך מוסף הזה הוא משמעותי בנוסף לפרקטיקה, לניסיון, אבל יש את מה אני בעצמי חוויתי באותה איכות שאני רוצה להעניק לאחרים. אז בשביל לבוא ולתת את האיכות הזאת של אהבה ושעשוע, זה סוג של שיעורי בית או המוטו לחלק הראשון של השיעור. אהבה פלוס שעשוע. שעשוע מתוך אהבה. להעניק את זה, זה לנסות, וזו עבודה של דמיון מודרך, להאמין שככה השם יתברך מתייחס אליי. שככה אני אהוב, ככה אני רצוי. עכשיו, זה לקחת דבר מאוד מופשט, ריבונו של עולם, אלוקות. זה רק אם הלב מסכים לדמיין את זה. רבי נחמן אומר, זה רק כמשל להביע איזה רעיון רוחני, ואני לוקח את המשל הזה, ואומר, חברים, בואו ניתן תשומת לב למשל הזה, ונראה מה הוא יכול לפתוח בנו, מה הוא יכול להוסיף לנו. עכשיו, איך נבנה אמון? אמון נבנה כשאני רואה שיש מי שמכיל אותי ללא תנאי. מה שגורם לאמון לאבד מן העולם זה ביקורת. כי מה זה בעצם ביקורת? זה עשייה שעשיתי שנמצאו בה הפגמים. ובאמון יש בעצם את ההכלה. עכשיו אני רוצה לקרוא לכם משהו מהבעל שם טוב הקדוש. שיש טקסט של הבעל שם טוב, שוב, אני אומר, שאני אומר שוב, זה משהו שקשה להכיל. אני מניח שכל אחד ואחת מהנוכחים פה יבינו את הרעיון תיאורטית, מה שאני עומד לספר לכם. ואחרי שנבין את זה, כל אחד בליבו ישתמש במילה אבל. שמעתם פעם על המילה אבל? ימי מעלה השלום אמרה פעם שהמילה אבל היא קשורה באומס. כי מה זה אבל? אני שומע איזה רעיון, איזה דעת חדשה, ואני אומר, כן, אבל. ואבל, אני כבר יכול לדוחה את הרעיון, אבל זה לא מסתדר, אבל זה קשה ליישום. באבל זה הרבה פעמים, זה דחייה של מה שנאמר קודם. אז גם אם הרעיון קשה, תגיד, לשמוע את הרעיון, נגיד, הבנתי, אני צריך עוד להתבונן איך יכול להיכנס פנימה. שימו לב לאבל בהרבה מקומות, אם נותנים למישהו מחמאה, אתה מאוד יקר לי, אבל. מה הוא? מבטל. כן. דוחה. אז אפשר לנסות להגיד את זה עם וו החיבור. למשל, גם אצל ילד, הוא בקש משהו, אבא, תן לי כסף לעשות את זה, משהו שהוא לא מתאים, אז אפשר להגיד, תראה, אני מאוד אוהב אותך, אבל זה לא מתאים. זה ניתוק. אפשר להגיד, אני מאוד אוהב אותך, וזה ממש לא מתאים. זה ממש לא שייך. אבל לשים לב, זה לא רק טרימינולוגיה של מילים. וו החיבור זה המשך אחד. אני אוהב אותך, וממילא זה, אני יכול לאפשר לך את זה. להתאמן על זה, הרבה פעמים אנחנו עוצרים את האבל ומחפשים מילים עוקפות. בסדר, זה גם נחשב לרצון טוב. רק להבין מה יש בו באבל, שהוא מנתק את השלב הקודם. מה שאני עומד לקרוא לכם מהבעל שם טוב, זה שהוא אומר, חברים, בלי חרטות ואשמה על העבר. לא רק זה, הוא אומר, המאמין האמיתי, אין שום התעסקות עם העבר, למה עשיתי, וללמוד מזה כן, אבל לא אשמה וחרטה, חרטה במובן של צער. זה מעורר הרבה שאלות. אז תזכרו שאני אומר שהטקסט הזה הוא קשה, אתם תבינו על מה מדובר, הוא קשה אבל להסכמה פנימית. אז לקבל את זה שהבנתי מה נאמר, מבין שיש עוד הרבה פערי מידע, אבל זה משהו מעניין ומשמר. אז הוא אומר כך, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חי. ותרגם אונקלוס, אני קורא לכם את עכשיו בארמית ותעזרו לי לתרגם את זה לעברית. הרי הוא יאיב לך, תרגום לעברית עד עתה, הרי הוא, זה קל להבין, הרי הוא, יאיב, בארמית זה נתן, נתן לך, איתה למקנה נכסים, איתה זה עצה למקנה נכסים, לקנות נכסים. אומר על הפסוק, וזכרת את השם אלוקיך כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל, מבאר, אונקלו, זה לא רק מתרגם, זה מבאר, הוא נתן לך עצה לקנות נכסים. זה לא בא מתבונתך, זה בא מעצת השם. מצאתי כתוב בשם הריבש. אומר, מצאתי כתוב בשם ריבש, זה ראשי תיבות, הרב ישראל בעל שם. שאמר, על מה דעיתה שהרשעים מלאים חרטות? יש גמרא שאומרת, הרשעים מלאים חרטות. לכאורה זה נשמע לא מתאים, כי חרטה זה דבר חיובי. לכאורה אם בן אדם עושה משהו ומתחרט, זה חיובי. ופה הגמרא מגדירה את הרשעים שמה שמאפיין אותם, שהם מלאים חרטות. ולכאורה, הוא מביא עכשיו ציטוט מהגמרא להעצים את הקושייה. כתוב, אם בן אדם פונה אל בחורה, אל אישה, ואומר לה, הרי את מקודשת לי על דעת זה שאני צדיק. ובוא נאמר שהוא נראה הטיפוס שלא היינו ממהרים להסמיך אותו כצדיק. עכשיו זו שאלה אם היא צריכה גט או לא, דיין, זו שאלה הלכתית, אבל לשתף אתכם בזה, האם הקידושים תופסים או לא? בן אדם נתן טבעת לאישה והיא שיתפה פעולה, לא עשה לה את זה בכוח. אבל ככה זה הדרך שהוא בחר לה. קרופה מוזרה ביער עם החבר'ה ליד המדורה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק. אומרת הגמרא, מקודשת. למה? אני קורא לכם מציאות מהגמרא. יותר מזה כתוב, המקדש את האישה על מנת שאני צדיק ונמצא רשע. זאת אומרת, באו וסיפרו כל מיני חבר'ה, מה הם יודעים עליו? הרי זו מקודשת. שמא ערער תשובה בליבו. אם הם רוצים להיפרד, הם רוצים להיפרד כדת משה וישראל, צריכים גט. גט. זאת אומרת, הקידושים תופסים, שמא ערער תשובה בליבו. אז פה, הביאה בעל שם טוב את הציטוט הזה, כי הוא יכול לחזק את השאלה, לכאורה חרטה זה דבר חיובי, כי הנה אמרנו, למה היא מקודשת? שאולי הוא ערער תשובה, אולי הוא יתחרט על מעשיו, אז אם היא מקודשת, אז מדוע נאמר שרשעים מלאים חרטות? זה נשמע פה מהטקסט שזה משהו שלילי, למרות ש... אנחנו מבינים גם לאור הסיפור הזה על הקידושים, שחרטה זה דבר חיובי. ועל כך עונה הבעל שם טוב. הוא פירש אוזל, שלא קאי על מילי דשמיה, אלא על מילי דאלמה. מה שנאמר רשעים מלאים חרטות, זה לא על ענייני שמיים, דהיינו עניינים שבינו לבין הקדוש ברוך הוא, אלא על עניינים גשמיים וארציים. אני אומר בעל פה ואחרי זה מתוך הכתוב. אם בן אדם מתחרט על כך שהוא עבר על רצון השם, זה דבר מבורך. אם בן אדם מתחרט על החלטות שהוא קיבל, וצעדים שהוא עשה בחיים הגשמיים הפיזיים, זה דבר שלילי. יש פה הזדמנות הערב לשחרר את האשמה של מי שנושא איתו, והרבה פעמים שקיבלנו כל מיני החלטות בכל מיני תחומים שאנחנו מצטערים עליהם. זה קורה, יכול להיות בתחום רפואי, שבן אדם, למה לא פניתי לצורת טיפול פלונית או אלמונית, או אם זה ביחס להורים. החלטות עסקיות שקיבלנו, החלטות רומנטיות, החלטות, כל מיני החלטות שקשורות לעולם המעשה. והפירוש הוא כך, שצריך כל אדם לידע שכל מאורעותיו וכל מעשיו, הכל הוא בהשגחת השם יתברך. והוא נותן לו במחשבתו לעשות כל מה שהוא עושה. כמו שנאמר, וזכרת כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל ותרגם אונקלוס, הרי הוא יעיב לך איתה, הרי הוא נותן לך עצה למקנה נכסים, לקנות נכסים. נמצא שאין לאדם להתחרט על שום דבר שעשה. זוכרים את ההקדמה שלי, לא חייבים להסכים, כרגע זה רק לקבל את האינפורמציה. אם זה מעורר קושי, לקבל את הקושי עוד לא צריך להסכים. רק לשמוע מה אומר הבעל שם טוב. נמצא שאין לאדם להתחרט על שום דבר שעשה. אני גם נסה להשתכנע תוך כדי זה שאני קורא את זה בפתוס. כי הוא היה כך על ידי רצון הבורא יתברך שמו. ואם הוא מתחרט, נמצא שאינו מאמין שהכל הוא בהשגחת השם יתברך. על כן הם נקראים רשעים. כי לא כן הוא, אלא הכל הוא על פי רצון העליון, חוץ מיראת שמיים. כלפי העתיד, זה לא אמור להביא אותנו לפטליזם או לחוסר אחריות. כלפי העתיד לעשות בדיקה בכל תחום, להיות עם מלוא תשומת הלב, לפי הבנתנו, לפי יכולתנו. מה שאני יודע, מה שלמדתי, מה שבאפשרותי. כלפי העבר, לשחרר. הרבה פעמים גם אנשים מאמינים עושים בדיוק את ההפך. כלפי העתיד, הם חסרי אחריות ואומרים מה שהשם יעשה הכל טוב, הכל לטובה, וכלפי העבר הם מייסרים את עצמם ברגשות השם ולא נותנים לעצמם מנוחה, שזה ממש לעשות את ה, בשם האמונה, את הדבר הכי לא ראוי. יש מקום להגיד הכל מהשם, ויש מקום לקחת אחריות מלאה של בדיקה והתעניינות כדרך בני אדם, רק לסובב את זה כלפי העתיד, השתדלות, בדיקה, שימת לב לפרטים, וכלפי העבר לשחרר. רק זה לשחרר לא רק כתורצה פסיכולוגית, שבוודאי יש לזה השלכות חיוביות על הנפש. אני יכול לומר לכם שאת הטקסט הזה פגשתי, אולי פגשתי אותו בעבר, אבל אני משתתף באיזשהו שיעור כפה שאני גר על תורת הבעל שם טוב. מעביר הרב ספרין, זה בן אדם ש30 שנה הוגה בספר הזה ומעמיק בו. וכל כך העיר לי הטקסט הזה, והיום רציתי ללמד אותו, אבל לא הבאתי את הספר מהבית, ולמרות שיש לי את זה בבית, זה סט של שני קרחים, עברתי בבני ברק לקנות את זה במיוחד, עוד סט רק בשביל להקריא את זה אפילו חד פעמית בשיעור הערב. ככה נצנץ בי שיקר בעיניי להביא את זה לשיעור היום. כן. כן, כנראה על תוקף זה חז"ל אמרו. בעצם חז"ל אמרו פה הכרעה הלכתית מאוד מעניינת. האומר הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק ונמצא רשע. זאת אומרת, הביאו, היא באה לבית הדין הגברת, אומרת, אני משוחרר, אומר, לא, שם, אם הוא אמר את המילים הללו על מנת שאני צדיק, לשנייה חלף בו הערעור הזה. וזה כבר ערעור עם משמעות חיובית. נכון, זה בסך הכל מדובר פה על עירור, יש לו הרבה עוד לתקן בחיי המעשה. נכון, זה הצעד הראשון שהקדוש ברוך הוא מגדיל ומרחיב, איזה יופי. זה מאוד משעשע, השם יתברך, שמישהו מקדש אישה על מנת שאני צדיק ונמצא רשע. יש להם הרבה עבודה לעשות ביחד. והדיבור הזה של הבעל שם טוב, יכול לומר לכם שקראתי אותו, חזרתי אליו בשבת. מה? את מה להנמיך? אם יש לך את מה להנמיך, את מוזמנת. כן, אני שואל את מה להנמיך? אם יש לך את מה, בבקשה. עכשיו, הדיבור הזה שקראתי אותו פעם ועוד פעם, המשמעות היא, אומר הבעל שם טוב, נמצא שאין לאדם להתחרט על שום דבר שעשה. וואו. רק תרשמו לעצמכם את כל השאלות שעולות כתוצאה מהאמירה הזו. עוד לא צריך להסכים אותה, רק לדעת שזו הייתה תפיסת הבעל שם טוב, כמו באיזה שיעור באקדמיה. ישראל בעל שם טוב טען, גם אני, זה שיטה אגב של ימימה, לשמוע את הדבר, לקבל אותו ועוד לא למהר להסכים, כי אחרת אני מפסיד את השיעור. אני ישר מערבב את ההתנגדות בחומר הנלמד, אני לא לגמרי תופס מה אמרו. ברגע שאנחנו מלמדים שבן אדם משוחרר מלהסכים, רק לנסות להבין מה רצה בעל שם טוב לומר, ולקבל את זה שזה עוד לא מתיישב לי על הלב. לקבל את זה שזה קשה לי, זה מעורר כך הרבה שאלות. רק פה הוספתי עוד מילה שהיא לא כתובה בפנים, שזה חרטה בהקשר של אשמה. אמא אמרה שהאשמה זה החסימה הגדולה שיש לשחרר. והרעיון מולבש על הפסוק, וזכרת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. עכשיו תראו, על ההנהגה האלוקית אנחנו יודעים מה שיודעים. אבל יש איזושהי נקודה, פסוק בתהילים, ארפו דעו כי אנוכי אלוקים. ארפו דעו. שם אלוקים זה בא לבטא דין. ארפו דעו. אז אני מאוד שמח שזכיתי לקנות עוד סט של בעל שם טוב על התורה לכבוד השיעור הערב. רק צריך להכניס אותו הביתה בהרחבה, כשאשתי רואה ספרים חדשים. אומרת לי, יכול לקנות איזה ספר שאתה רוצה, אבל ספר תמורת ספר. אתה מכניס ספר, תוציא ספר. מתוך זה שהמדפים בתפוסה מלאה. אני מקווה שזה יעבור בשלום. אבל זכות להקריא את זה. עכשיו זה לא נגמר בזה, באתי לקנות את זה. אז המוכר בחנות ספרים, משום היה מצב רוח טוב, אמר כך, זה ספר מתנה בשבילך. אמרתי לו, כך. כל מיני סיבות יכול להיות שהוא נתן את זה מתנה. בכל אופן, הוא היה בהערת פנים. ואז פתחתי, אמרתי בוא נראה אם יש משהו, אז הוא אומר שאנחנו נמצאים עכשיו בפרשת שלח לך. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תשלח מרגלים לתור את ארץ ישראל שיביאו מידע על המצב בארץ, לפני שנכנסים לארץ. אז רש"י אומר, שלח לך אנשים, כל מקום שנאמר, לך, הכוונה היא להנאתך ולטובתך. שלח לך, להנאתך ולטובתך. אז שואל פה אותו מחבר הספר, איזה טובה יצא למשה מזה שהוא שלח את המרגלים לתור את ארץ ישראל? והוא עונה, הרי בזכות חטא המרגלים, בני ישראל היו במדבר עוד 40 שנה. משה נגזר עליו שברגע שעם ישראל ייכנס לארץ הוא ימות. אם לא היה חטא מרגלים, היום נכנסים כבר תוך ימים מועטים והוא היה מת. זכות החטא הזה, הוא חי עוד 40 שנה. משה לא עשה את החשבונות הללו. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, במהלך הכללי זה להנאתך ולטובתך. יש כל כך הרבה, אולי זה גם בהקשר הזה עם משה רבנו הצטער על העניין הזה. יש כל כך הרבה דברים שאנחנו עסוקים בלהתחרט עליהם. אני הייתי מציע למי שרוצה ללכת עם הטקסט הזה של הבעל שם טוב, שמופיע בפרשת עקב, עקב זה אחת מפרשיות ספר דברים, באות י', זה מסודר הספר הזה על פי פרשיות התורה. הספר שמנו ציטטתי נקרא בעל שם טוב על התורה, והספר מחולק לפרשות. אז פרשת עקב זה על פי באות י'. שם מופיע הדיבור הזה. עכשיו אני מציע דרך, מי שרוצה לעבוד עם זה, איזושהי נקודה ייחודית, לעשות רשימה של הדברים שאנחנו כן מתחרטים עליהם, שיש בי כן מתחרטים עליהם, שיש בי כל טבעי, אומר, אך, חבל שעשיתי ככה. זה בכל עבודה דו-שלבית. קודם כל זה להכיר איפה אנחנו באמת נמצאים. זה לא שאני ממציא את החרטה או את האשמה. זה בעצם לפגוש מה קיים בתוכי ממילא. לעשות רשימה, אתם יודעים מה, שתהיה אפילו 10 הדברים העיקריים עליהם אנחנו מתחרטים. אוכלים את עצמנו, מאשימים את עצמנו. קראתי היום באיזה ספר ציטוט, שבימינו הקניבליזם נשאר אצל אנשים שאוכלים את ליבם. מה? אני לא שומע טוב מה שאת אומרת. מה הביקורת? סלוח. אז לעשות את הרשימה של הדברים עליהם אנחנו מתחרטים, חבל, שיש בתוכנו באמת צער כזה על העבר. לראות את הרשימה הזו, 10 הדברים, תראו, יכול להיות לכל אחד יש לו 10, אבל שומרים 10 זה לגעת בנקודות הכואבות. לעמוד מולם, לעמוד מול הרשימה הזו, לחוש אותה, לחוש את הכאב, את הצער הזה שעוד יושב בנו. למרות שעם חלוף השנים זה הלך והתמעט, אבל על הנקודה הזו. ואז לעבור אל השלב הבא של לשחרר את זה. וזכרת את השם אלוקיך כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. על הפסוק הזה הבעל שם טוב הביא את הרעיון שלו. ומה שאני רוצה לומר עכשיו לקראת סיום, שאם אנחנו נשחרר את החרטה ואת האשמה מהעבר, או ליתר דיוק ננסה לשחרר, כי זה בענווה לומר, או לרצות לשחרר, אנחנו נהיה פנויים לקבל את האיכות האקטיבית שנקראת לעשות חיל. הסוג הזה בא לדבר בכלל על השכחה פרטית, על אם אנחנו נשחרר את השגיאות, את האשמה על השגיאות, נהיה פנויים לפגוש את הכוח האלוקי שנותן לנו כוח לעשות חיל. והסביר הבעל שם טוב מה זה חיל, שהוא נותן לך עצה, בעצם מחשבות לבך על ההכרעות העתידיות שנקבל. אם אנחנו נהיה מסוגלים לשחרר את האשמה מהעבר, אנחנו נהיה פנויים להשראה האלוקית, להחלטות עסקיות, התנהגותיות, התנהלותיות, יומיומיות, חיוביות. אנחנו נהיה פתוחים להשראה. מה שאני מנסה לומר, עולה לי לומר שאם אנחנו לא עושים את העבודה של שחרור האשמה, זה שחרור האשמה מתוך אמונה, זה לא מתוך הפקרות. אז אנחנו לא פנויים להשראה העתידית. זה ההבדל בין לחיות מתוך כובד לבין לחיות מתוך השראה. ושחרור, החרטה והאשמה הוא בעצם להיות פתוח לקבל את הכוח. וזכרת את השם אלוקיך. פתאום אנחנו נצא מהרפל הזה וזכרת את השם, כי הוא הנותן לך. נותן גם בלשון הווה, כי הוא הנותן לך, כי הוא נותן לך כוח. בהקשר של ההפך מהיפות, בהקשר של ההפך מההתנהלות השחוקה, כי הוא נותן לך כוח לעשות חי. בהצלחה בשיעורי בית, שגם לפה נקשר את התינוק מתחילת הדברים, כי לעשות את הרשימה של האשמה והחרטה ולשחרר אותה, זה גם קשה באותה יחסיות כמו תינוק שקודם זחל ורוצה ללכת, הוא לא יכול למהר את זה. אי אפשר להפוך את כל ההתנהלות הרגשית והמחשבתית שלנו רק בגלל רעיון ששמענו בשיעור. אנחנו כן יכולים לעשות את הצעדים הראשונים או את הרצון כמו אותו תינוק, ולתת אמון שנקבל את הכוח והרצון שלנו, כתיבת עשרת הדברים אותם אנחנו רוצים לשחרר. מתוך אהבה ושעשוע, תודה לך, רק אני אומר, לפני זה להיזכר בכאב, אני אומר, כן להציף את הכאב שהיה קשור באותן החלטות, כי הוא קיים הכאב, להציף במובן של להדות אותו, להציף ולהגיד לו שזה, עכשיו אנחנו מתוך אמונה כבר פנויים לשחרר אותו. ואז אנחנו נהיה פנויים לפגוש מחדש את כוחנו. ואת כל התהליך הזה לעשות, לא מתוך צריך, לא מתוך מוכרחים, לא מתוך כובד, אלא כפי שהזכר, מתוך אהבה ושעשוע. תודה להיותכם, תודה על הפנים המהירות, על הלב הפתוח לרעיונות הללו. תודה לבעל שם טוב, תודה לרבנו נחמן. תודה למרכז שמיים. היו ברוכים, בהצלחה בשיעורי בית ולילה טוב.